שלום לכולם. אנחנו היום עסוקים בדמותו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק. וכמובן שאני מדבר אחרי הרב יוסף בודיחי, דיבר פה לפניי, שהוא שהה במחיצת הרב צבי יהודה, שעב ויצק למים על ידיו, אז אין לי הרבה מה להוסיף. אבל אני בכל זאת אספר דווקא את הזווית של תלמידי תלמידיו. יש תלמידי הרב צבי יהודה, ויש תלמידי תלמידיו, כי רבים הם, רבים מאוד. אולי זה אחד הדברים שמאפיינים באמת את הרב צבי יהודה הכהן קוק. ואני יכול לספר על ההיכרות שלי איתו, לא ברמה האישית. ברמה האישית פגשתי בו פעמיים. אני אישית פגשתי בו פעמיים, פעם באזכרה לאביו בגימל אלול, ואני מוכרח לציין, זה הפעם הראשונה ששמעתי אותו, ולא הבנתי אף מילה. לא הבנתי את השפה, לא הבנתי את הטונציה, את ה... הרגיעו אותי ואמרו לי, אתה צריך להכיר את השפה, צריך ללמוד את השפה. ובסוף אותה שנה, זה היה בתחילת שנה, באלול, הייתי בשיעור א', בסוף אותה שנה באתי עוד פעם, לא למדתי במרכז הרב, למדתי באור עציון. באנו לשמוע עוד פעם שיעור, וכבר היה הרבה יותר טוב. גם היינו קבוצה קטנה, וישבתי ליד הרב, ובאמת זה היה... ואז שפגשתי את הרב יוסף ודיחי, פעם הראשונה בימי חיי, והוא שירת שם, הוא שימש. וזה היה באמת חוויה מיוחדת. חד פעמית, כי אחר כך כבר... שוב חזרתי לישיבת אור עציון, אחר כך התגייסנו והצבא, ואז לאחר שנה הרב צבי יהודה נפטר. אבל בכל זאת בצמתי דרכים דמותו עופפת אותנו, תלמידי תלמידיו. ואני אספר על כמה חוויות שכאלה. לאו דווקא לפי סדר כרונולוגי של זה, אלא באיזשהו מבנה. קודם כל, איך אני קיבלתי מתורתו, אני חושב שהעובדה שאנחנו היום נמצאים בערב פורים, ומזכירים, מעלים את דמותו על ראש מחשבותינו ולימודינו, קשור לגמרא בברכות, שאומרת, הזאת יתפלל אליך כל חסיד לעת מצו. אז הגמרא שם דנה, מה זה לעת מצו? אז הגמרא אומרת, לעת מצו זה יום חתונה, מי הוא מתחתן, מצא אישה, מצא טוב. לעת מצו זה יום מיתה. כן? של מתי אדם נפטר מן העולם. הגמרא אומרת, לעת מצו זה גם מקום קבורה, איפה אדם נקבר. ואני חושב שבאמת... העובדה שהרב צבי יהודה נפטר בפורים היא באמת משקפת את הימצאותו, את נוכחותו בשבילי. אני, שוב, אני מדבר ממה שאני פוגש. והאיש ש אם אפשר לומר הוא פורים, זה מהותו. ראשית המשפט לך כנוס את כל היהודים, שזה היה אמירה מאוד מאוד רחבה של תורתו ומשנתו, שכמובן הוא תמיד היינו לומדים את הלימוד שלו על הקץ המגולה, על הגאולה שבאה דרך ניסים נסתרים, שזה לא הוא לא המקור, הוא לא הראשון שהגה את העניין, אלא הוא תמיד היה אומר מה שכתוב בלשון הגמרא, ואמר רבי אבא. זה בשיעור הזה שהייתי אצלו, ראיתי אותו עושה את התנועת יד, ואמר רבי אבא, והצביע על התמונה של אבא שלו. לרב קוק, אברהם יצחק הכהן קוק. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. כן? שערי ישראל נותנים פירותיהם בעין יפה. ואמר רבי אבא. אני חושב שזה זה בדיוק העניין. ואמר רבי אבא, וכל היכולת להמשיך את הרעיונות האלה של... עכשיו בוא נספר איפה שמעתי את שמו לראשונה. פעם ראשונה ששמעתי את השם הזה הרב צבי יהודה, זה כשהייתי נער, אולי בשמינית, ודווקא לא בישיבה שלמדתי בה, אז עוד בכלל לא קלטתי בכלל דמויות, תורה ספגתי בלי לדעת שאני מקבל תורת הרב צבי יהודה, תורת הרב קוק. אבל הפעם ראשונה שהשם הזה עלה על דל, נכנס באוזניי, היה אצל סבי, עליו השלום. סבא שלי, יום אחד שולף מכתב, בכתב ידו של סבא רבא שלי, של אבא שלו, שהוא כותב לרב קוק. זה מכתב מאוד מעניין, מאוד מעניין, על ה... הסתבר שהייתה ביניהם התכתבות מאוד, מאוד ענפה, הייתה ביניהם היכרות מאוד ענפה. ואני זוכר ששאלתי את סבא שלי אם הוא הכיר את הרב קוק. אז הוא אמר, בטח, כל פעם שהיינו נוסעים ליפו, אבא שלו, סבא רבא שלי היה לוקח אותו איתו, היה ילד בן 5, ילד בן 6. אז שאלתי אותו, אתה זוכר את הרב קוק? אז הוא אמר, בעיקר את הרבנית. הרבנית. למה? כי הוא היה ילד קטן, אבא שלו היה מסתודד עם הרב קוק. ולומד איתו ודן איתו בכל מיני עניינים, ובינתיים הרבנית נתנה לו אגוזים לשחק. כלומר, אני זוכר שהרבנית הייתה נותנת לי אגוזים. והוא הזכיר שהיה התכתבות, הרב צבי יהודה פנה אליו לקבל מכתבים, שהוא התחיל לאסוף את החומרים לאגרות הראיה, לכל הדברים, אז היה ביניהם דיבור. והדיבור היה, זה פעם ראשונה שבעצם שמעתי את השם הרב צבי יהודה, שאני שמעתי את השם הזה, והיום כשיש את המכתבים, כבר זה כבר התפרסם בכל מיני מקומות, את כל ההתכתבויות, לא יודע אם כל, אבל חלק מההתכתבויות, ניכר משם שבאמת כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, הרב צבי יהודה היה המוציא לפועל של התוכניות של הרב קוק להקים ישיבה ביפו. ההתכתבות ביניהם הייתה שסבא רבא שלי היה אברך מאוד מאוד חשוב בכולל מאה שערים, ועם הזמן הוא גילה שיש שם שחיתויות בהנהלה ובכל מה שקשור לחלוקה, והם עשו איזושהי הפגנה, פיזרו את כל התלמידים, הוא ועוד אחד, עוד רב גדול, שפירה קראו לו, נחום שפירה, והם פיזרו את התלמידים בכל מיני בתי כנסת ובבוחרים ובכל מיני מקומות בירושלים, ובעצם רוקנו את הישיבה. ואז החלוקה, צריך להבין, זה הכל... כספים מחוץ לארץ, אנשים שתורמים ושדרים שמביאים, אז אם יש כזה דבר, יגיע לאוזנם שהישיבה התפרקה, אז גם להם לא יהיה. גם למנהלים שמקבלים סכומים יפים, לנהל את העניינים, חלק את זה לאברכים. אז הם הבינו שבצרה, וניהלו את המסע ומתן, וסבא רבא שלי נהיה מעין ראש הישיבה. כן, בנתנותו, היה איש צעיר, הוא נפטר בגיל 36. זאת אומרת, הוא פעל אדם מאוד צעיר, 20 ומשהו. אברך צעיר, והוא נתמנה למנהל, מנהל ומנהל רוחני של ישיבת מאה שערים. והוא בעצם הראשון שפנה לרב קוק, זה היה הוא. הרב קוק פרסם מאמר של לימוד אמונה. איך צריך ללמוד אמונה? וזה מאוד ריגש אותו, מאוד מאוד ריגש את סבא רבא שלי. והוא והחבר שלו, אותו רבי נחום שפירה, כותבים לו מכתב. זה מופיע באגרות א', איגרת צדי ה', איגרת מאוד מאוד חשובה, ששם הרב צבי יהודה, הרב קוק, האבא, אברהם יצחק הכהן קוק, מסביר להם איך צריך ללמוד אמונה. ומה צריך, זה מכתב מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד חשוב. וזהו, ככה התחיל הקשר, ככה התחיל מהקול קורא הזה שהרב קוק כתב, הוא קרא, זה מאוד ריגש אותו. אגב, אני ראיתי אחר כך שבאמת סבא רבא שלי הלך לפי ההדרכות של הרב קוק ופעל לפיהם, לפי הספרים שאני קיבלתי בירושה. אני רואה שזה לא מצאו אצל אברך ירושלמי מהדור הישן, מהיישוב הישן, למצוא ספרי רמח"ל וטניה עתיק, סוגים הישנים שחסידי חב"ד ידעו שיש אצלי, יבואו לבדוק, כי זה לא מופיע, זה דפוס שלא מופיע בספרייה של הרבי. ונפש החיים, מהצד השני נפש החיים, ספרי מהר"ל. רואים ממש, סבא שלי סיפר לי שגם כשהוא הוציא את הספרים, הוא הוציא אותם מן הארון, הוא גילה שמאחורה יש י' ל' פרץ. מאחורה, כאילו בחלק הפנימי שלא רואים. הוא גם ניסה ללמוד עברית, שפה, הוא ניסה לכתוב סיפורים, שמצאתי בכתבים, בכתבי יד שלו, שהוא מנסה לכתוב סיפור עברי. תקופה ההיא, כל יהודי שלי היה סופר, עלייה שנייה, תקופת עלייה שנייה. ואז מצאתי גם את ההתכתבות שלו עם הרב צבי יהודה. והרב קוק שולח לו מכתב ומבקש ממנו לשלוח אליו תלמידים לישיבה ביפו. ובעצם מי שעזר מאוד לרב לארגן את הישיבה, זה היה הרב צבי יהודה, זה היה נער צעיר אז, הוא היה בחור צעיר, דתי אז בן 19. בחור בן 19. ובתקיפות גדולה מאוד, הוא כותב לו, הרב קוק הזקן כותב מאוד בנעימות, וסבא רבא שלי קצת, לא יודע, הוא לא התחמק, אבל היה קושי. הוא באמת לשתף פעולה, ירושלים הפרושית, כן, תחשבו, הוא היה המשמש של הרב זוננפלד. היה ממש המשמש שלו. אז נכון שהייתה ידידות עצומה וכבוד גדול בין הרב זוננפלד לבין הרב קוק, אבל רבני ירושלים באופן כללי הפרושים היו במסתייגות גדולה מאוד. אז זה לא היה פשוט לדבר עם תלמידים צעירים שילכו לעבור ללמוד בישיבה ביפו. ואז יש מכתב שהרב ציודה כותב אליו, והוא מכתב די תקיף. וכותב ממש, רואים את התקיפות של הרב ציודה, תמיד שרואים, הוא היה תלמידים שאומרים את התקיפות שלו, נכון? היה תקיף, כל דבר שהוא אמר זה היה... אז הוא כותב לו שם ביטויים שגודל האחריות, ואתה מבין את גודל האחריות שיש להקים כזה מוסד, ישיבה כזאת, וזה הצלת היישוב, וזה דברים מאוד חשובים, ואל להתרשל, הוא כאילו קצת נוזף בו כזה, לא להתרשל במלאכה. ועם כזה דברים באמת מרוממים. אז זה בשבילי היה המפגש הראשון עם הרב צבי יהודה, דרך סבא שלי, שהראה לי את המכתב הזה, ולא ידעתי עליו, לא, בסדר, הרב צבי יהודה, לא... וכמובן אחר כך, כמו שסיפרתי, הגעתי לישיבה וכתי בשיעור א', אז לקח אותנו רב משה בלייכר, יאריך ימים בטוב, הרם שלנו, אז הוא לקח אותנו להזכרה, לראות פעם את מי זה הרב צבי יהודה, שאצלו הוא ודאי היה תלמיד מובהק, הוא למד אצלו שנים רבות. ובאותה שנה שיעור א', אותו שיעור א', היינו ו... וכשפורים, אני זכור לי הפורים שהרב צבי יהודה נפטר. אני הייתי אז בצבא, קיבלנו חופשה, באתי לישיבה, ישיבת אור עציון, ושמחת פורים, לא צריך להסביר לכם מה זה שמחת פורים בישיבה, כמעט כל הלילה רוקדים, ובבוקר גמרנו את התפילה, קראת מגילה, הלכנו בשירה וריקודים, ממש ככה ברחובות היישוב, ולסעודת פורים, להביא את הרב דרוקמן, להביא אותו לסעודת פורים בישיבה. אנחנו רוקדים, 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 בדרך מוסעת מולנו מכונית, מישהו פותח את החלון וצועק לנו, הרב צבי יהודה נפטר. עכשיו זה הלם, אף אחד לא יודע מה לעשות עכשיו, לרקוד, לא לרקוד, כן לרקוד. טוב, אז כמובן נרקדנו קצת בפחות, התקדמנו בפחות, זה לא היה רחוק כבר מהבית של הרב דרוקמן, ואמרנו, מה נעשה? הרב דרוקמן יודע, הוא לא יודע, טוב, אז ברור היה לנו ש... לא ידענו אפילו מה לצפות, הוא יודע, לא יודע, מישהו אמר לנו, שמעתם? הרב צבי יהודה נפטר, לא שמענו. כשאנחנו מגיעים, הרב דרוקמן עומד עם התחפושת המסורתית, חליפה של אדמור, שטריימל, עם בקבוק יין ביד, עיניים אדומות ודומעות, וצועק עלינו, פורים היום, פורים היום. וממש, ואני מספר לכם את זה עכשיו, זה מחזיר לי את כל הבוכים ורוקדים ושמחים. זה פשוט לא יאומן. ומסיבת פורים מדהימה, לא יאומן. זה רמת פורים היה שם. ומשם נסענו ללוויה. לוויה, קודם כל, בגשם, עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים. חוויה באמת חזקה, כאילו לא, מעולם לא הייתי בלוויה כל כך גדולה, כאילו זה משהו שהוא לא יאומן, על מדים, הבאתי מהצבא. זהו, והנה לראות את, את הרבתא הוא קוראה, זה היה פה ברחבה של ישיבת מרכז הרב, כאן זה התחיל. יתומים היינו ועיניו, ביטויים, כולנו ילדיו, כולנו בניו. חוויה מאוד חזקה. זהו, ועם השנים, עם השנה, שנתיים, חוזרים לישיבה, והסתבר שאשתי דווקא הכירה את הרב צבי יהודה יותר מקרוב, כי הייתה אצלו לפני בת מצווה, ותמיד במשפחה היה סיפורים, הוא נתן לה מתנה, ספר עם הערות שלו בכתב ידו, לבת מצווה שלה. אז הדיבור הופיע. ואיפה פגשתי אותו ככה? אחרי מותו, איפה פגשתי אותו ככה? אז הסיפור הראשון אני אספר, לא יודע מה הרב יוסף בדיחי סיפר לכם, אבל כשאנחנו התחתנו, גרנו באותו מבנה, באותו בית שהרב יוסף בדיחי גר. אנו ידידים, בידידות טובה. וכל יום שישי הוא היה לו כזה אופנוע, לא יודע מה הוא סיפר לכם, היה לו כזה אופנוע עם סירה. יום שישי הוא אומר לי, בוא, אני נוסע לכותל, אתה רוצה לבוא? טוב. ואני בא איתו לכותל. מגיעים שם לכותל, מגיעים לרחבה, אז הוא אומר לי, כאן הרב צבי יהודה היה אומר ככה. כאן הרב צבי יהודה אומר ככה, וכאן הרב צבי יהודה אומר ככה. כל דבר אצלו זה היה, הוא היה, זה היה די קרוב, סמוך לפטירתו, כל דבר היה מאוד טרי. אז עד היום זכור לי מה שהוא אמר, שם הרב צבי יהודה. לא יודע אם הוא סיפר לכם, אז הנה אני אגיד בשמו. הוא לקח אותי לכותל, הוא אמר כך, כשהיינו מתקרבים אל הכותל, הרב צבי יהודה אמר תמיד, צריך להרגיש שבמקום הזה באים בשם כל ישראל. זה לא מקום פרטי. אתה לא נכנס לבית כנסת. אתה בא לרחבת הכותל, אתה עומד מול הכותל, מול הר הבית, אתה בא בשם כל ישראל. בשם כל ישראל. כשאתה ניגש לאבנים, זה דבר אדיר, תשמרו את זה. אתם יודעים, זה בשמו של הרב צבי יהודה, שאמר, ששמעתי מפי רב יוסף בדיחי, וזה עשה לי, תראו כמה זה עשה, אני שמעתי את זה לפני 36 שנה. תראו כמה שזה חזק, שם 5 שנה. ואחרי זה הוא אומר לי, כשהוא מתקרב לכותל, הוא היה אומר, הוא אומר את זה כל פעם שהיינו נוסעים לכותל, כל פעם שהוא היה מגיע, תמיד היה חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם. מתקרבים לכותל בשם כל ישראל, ניגשים לאבני הכותל, לא מתפללים לאבנים. הנה זה עומד אחר כותלנו. אתה מזכר שיש מישהו מעבר לסלעים, מעבר לאבנים. וכשגומרים להתפלל, יוצאים מהרחבה, צריך להרגיש כאילו אתה יוצא ממקווה. כאילו התארות של מקווה. כל כולך היית שם בפנים, עכשיו אתה יוצא, התארות של מקווה. זה מלווה אותי הרבה שנים. כל פעם שאני ניגש לכותל, יש לי תמיד, אני רואה את הרב צבי יהודה, עם המראה שלו, עם הלבוש, עם העמידה, ומרגיש את זה. אני בא איתו. אני בא איתו לכותל. בזכות הסיפור הזה של רב יוסף בדיחי. מפגש נוסף. מפגש נוסף. יום אחד אני ניגש לרב דרוקמן אחרי אחד השיעורים, ואני אומר לו, שמתי לב לדבר מעניין. חוצפה של תלמיד. שמתי לב לדבר מעניין. מעולם לא ראינו, לא ראיתי, לא ראינו, שהרב מקריא מדברים של הרב צבי יהודה. לא ראינו שהרב מקריא מדברים של הרב צבי יהודה. הרב קוק, אתה אף פעם לא אומר בעל פה, אף פעם הרב לא אומר בעל פה, תמיד פותח את הספר במקור ומקריא לנו במקור. אורות הקודש, אורות הקודש, אורות, זה מאורות. מעולם לא שמעתי שהרב אומר משהו בשם הרב קוק בעל פה. תמיד מתוך ספר, בשיעורי. אבל לעומת זאת, לרב צבי יהודה יש ספרים, יש ספר. ודאי זה היה ספר אחד, אחר כך יוציאו גם את אור לנתיבתי. לא ראיתי שהרב מקריא מהרב צבי יהודה. וזה היה שאלה, כאילו בול, כאילו בדיוק פגעתי בול. אני זוכר את המבט שהוא נתן בי ככה, כמו ריפלקס כזה ששואלים, מי לקח את השוקולד? והילד עושה חיוך כזה ככה, אני יודע שזה הוא. ואז הוא אמר לי, וזה הלשון, זה חרוט בי כל כך חזק, אמר לי, כך שמעתי. כך שמעתי. אז הוא אומר, רבי יהודה, מעולם לא קראתי. אני שמעתי. גם כמו ששמעתי, אני אומר. זה כזה חינוך. שמעתי ממנו. תראו, עכשיו אני מדבר איתכם כמי שהוא תלמיד של תלמידי, תלמיד תלמידיו. כך שמעתי ממנו. אז אני אומר בעל פה, כמו ששמעתי. אז זה פגישה נוספת, כן? שהרצי יהודה הופיע לי פתאום בנוכחות. ומסתבר שאני שומע מהמקור הראשון, כלי מכלי. פגישה נוספת, למדתי פה, מיד אחרי החתונה, למדתי פה במכון ארי פישל, אריאל, והלכתי לסמינר למורים ליפשיץ. משם אני יודע ללמד אתכם תנ"ך, אחד המקומות. אחד השיעורים שמאוד, היה מאוד חשוב ומאוד מיוחד, היה שיעור של נחמה לייבוביץ', מורתנו הדגולה לתנ"ך. יום אחד אני שואל אותה שאלה. אני אומר לה, מורתי נחמה, היינו קוראים לה מורתי נחמה. בספר שלך, בספרים, את מתארת בצורה מדהימה ויפהפייה את חטא נדב ואביהו, ואת לא מביאה שם את הדברים שכותב הרב קוק. אז היא אמרה לי ככה. גם, זה כאילו, אתה שואל שאלה, תלמיד שואל שאלה, אדם... מורה כלשהו, לא משנה, מורה מורה, אישה דגולה באמת, חכמה ביותר. ואתה רואה שזה מיד עושה איזה משהו, אתה שואל שאלה, אתה רואה בן אדם מגיב. אז היא מאוהרת, אז היא אומרת לי ככה, את השאלה הזאת בדיוק. שאל אותי חנן פורט לפני 30 שנה, והוא ישב פה. מצביעה למקום שהוא ישב. אז כל החברים שלי ישר עושים, את חנן פורט, אז הוא היה חבר כנסת, הוא היה אז כבר הרב חנן פורט, אבל היא קרא לו חנן פורט. ואמרתי לו, הרב קוק זה קבלה, וקבלה אני לא מבינה. זו הייתה תשובתה. אז היא סקרן אותי מאוד, מה זה? איך יכול להיות? חנן פורט למד אצל נחמה לייבוביץ', לא... לא מפתיע, אנחנו לומדים אצלה ומאוד נהנים, זה רק הנאה, זה אינטלקטואליה קדושה. וזהו, שנצרתי את זה בליבי, זה היה מאוד מרגש. ואחרי זמן, אחרי עוד איזה חצי שנה, אני מגיע לשבת למרכז מורי וחמי, הרב דרוקמן, ואני יושב לידו בסעודת שבת, ואני אומר לו, הרב, שמתי לב בשיעורים שאני לומד אצל נחמה לייבוביץ' שזה מאוד מזכיר לי את השיעורים שהרב לימד אותנו בישיבה. תמיד על הרב דוקמן, עד היום יש שיעור 3:30 בשבת אחר הצהריים, פרשת שבוע. ואני עכשיו לומד אצל נחמה לייבוביץ' ואני דז'ה-וו. כמו שלמדתי בישיבה, אני שומע ממנה בדיוק אותה שיטה, אותה דרך, אותו סדר של פרשנים. אותו דבר. שוב, כמו מעשה הילד והשוקולד, חיוך. אז הוא אומר לי, ודאי, למדתי אצלה. עכשיו, תחשוב בשבילי, אני לומד אצלה. לא ידעתי מזה בכלל. העולם הוא לא סיפר לנו שהוא למד אצלה. שאלתי אותו, איך? מתי? למה? כמה? אז הוא אומר, כשהם הגיעו לישיבה, לאור עציון, אז למרכז, ניגשו, אחרי כמה זמן שהם למדו בישיבה, וישיבה מאוד רוממה אותם, ניגשו אליו אני, הוא אומר לי, אני וחנן פורט, הוא הזכיר עוד כמה שמות, אני כבר לא זוכר, ואמרנו לרב צבי יהודה, מה זה, אין פה לימוד תנ"ך, לא לומדים פה תנ"ך בישיבה, לא לומדים תנ"ך. אז הרב צבי יהודה ענה לנו, אתם רוצים ללמוד תנ"ך? לכו לבית חינוך עברי, יש שם אישה בשם נחמה לייבוביץ', אצלה תלמדו תנ"ך. עכשיו נפתרו לי שתי הבעיות. איך יכול להיות שהרב חנן פורת שאל אותה 30 שנה לפניי, וישב פה, איך הוא שאל אותה את השאלה, למה את לא מביאה בספרים שלך את דברי הרב קוק על חטא נדב ואביהו? ופתאום הסתדר לי איך השיעורים שאני שמעתי ישיבת אור עציון, זה בדיוק השיעורים של חב אלימוביץ, זה אותו, כי הוא למד ממנה. אז הרב ציודה שלח ללמוד אצל נחמה לייבוביץ'. קיבלתי עוד דרישת שלום מהרב ציודה. עוד דרישת שלום. עכשיו לאחרונה, אנחנו שכנענו את מורנו ורבנו, את הרב דרוקמן, קצת לספר היסטוריה לנכדים, לנינים. אז אנחנו מתכנסים מדי פעם, מספרים. זה ממש הולך לפי סדר תקופות. ואחת התקופות שהכי מעניינות זה איך הוא בכלל הגיע לישיבת מרכז הרב. איך הכרת בכלל את הרב ציודה, איך? אז הוא סיפר שהוא היה קומונר בבני עקיבא. ובמסגרת זו גם היה עורך של עיתון זרעים. או מי שהיה, הייתה בבני עקיבא, יודעת מה מדובר. קראו לו חיימקה. היה כינוי, קומונר, לא רב, לא... והוא הלך, סיפר לנו שהוא הלך לפני יום העצמאות לרב בבני ברק, רב ירא שמיים, מיוחד במינו, ושאל אותו האם מותר להתגלח ולהסתפר ביום העצמאות. עכשיו תחשבו, זה מדובר על שנות קום המדינה, ממש אחרי קום המדינה. כל עוד טרי ושמח ומיוחד. 70 שנה למדינה זה שמח שבעתיים, כן? צריך להבין, מדברים על העשור הראשון של מדינת ישראל. זכינו ל-70 שנה, סימן שזה יציב ומת וקיים. והרב הזה פסק לו, כתב תשובה מאוד ארוכה, למה מותר? רב בבני ברק. אז שאל אותו, הרב דרוקמן שאל אותו אם הוא יכול לפרסם את זה. יכול לפרסם את זה. אז הוא אמר לו, כן, יכול לפרסם את זה, אבל רק בתנאי שרב עיר, תראו את הענווה של רב, גאון עולם, גאון עולם. אם הוא יכול לפרסם את זה, אז הוא אמר לו, בתנאי, כן, בתנאי שרב עיר יסכים למה שאני כתבתי. מי היום מתנהל ככה? טוב, לקח את התשובה שלו, הכתובה, המנוסחת, כתב יפה, ובא עם זה לרב אונטרמן, שהיה הרב הראשי של תל אביב, ואמר לו, הנה, תראה הרב, יש פה שאלה ותשובה, מה דעת הרב? אז אתם מבינים שאם הרב אונטרמן קורא את התשובה של הרב מבני ברק, פרידמן קראו לו, הוא מסכים עם כל מילה, זה הכל מסבר, יפה, על פי הלכה, אז הוא אמר, ודאי, אני מאשר את זה, מסכים עם כל מילה. האם אני יכול לפרסם בשמך? אמרו לו, כן, מסכים עם זה, אתה יכול לפרסם בשמי. אז הוא פרסם בעיתון זרעים את התשובה הזאת. ובתקופה ההיא, הרב ציודה היה שקוע כולו בלהוציא ספרים, איזה ספרים של אבא שלו, לאסוף חומר, לארגן את החומר. זה גם איזו התמסרות שהיא לא מובנת לנו, כאילו איזה... איזה חסד זה, כאילו, איזה אחריות להבין שאם הוא נולד לרב כזה גדול, לאבא שלו, אברהם יצחק כהן קוק, והוא מבין את דבריו ואת משנתו, והוא גם מודע לגודל המעמד והשעה, כל כולו התמסר להוציא את הכתבים של אבא שלו. במדויק ובשיקול דעת, מה להוציא ככה ומה לא להוציא ככה, מה לשים נקודות במקום מילים, מה לא לפרסם, מה לשנות גרסה, באחריות גדולה מאוד. ובמקביל, מה שהוא עשה, מי שאז באמת ניהל את ישיבת מרכז הרב, היה הרב חרלאפ, תקופה בראשונה, שהוא נפטר, ואחר כך... ובינתיים הרב ציודה היה כן ער לכל מה שקורה בחברה הישראלית. כן ערני לכל מה שקרה בחברה הישראלית. עם שתי ידיים, יד לציבור שאינו שומר מצוות, ויד לציבור שחרד על המצוות. ממש ברצון מאוד עז לחבק את הידיים, לחבר את הידיים. והוא היה קורא הכל. מאיר הערות, יש כמה דברים שהוא מאיר לי, עיתון עמודים של הקיבוץ הדתי, עיתונים של חילונים שהוא היה קורא, בעניינים, על ידי קריאת עיתונים. עיתונים שפעם באמת היו ברמה גבוהה מאוד. ודאי לא עם פרסומות שיש היום ולא עם כתבות שיש היום. והוא קרא את מה שכתוב שם, והעיר הערה, העיר הערה. ושלח אותה. לעורך עיתון זרעים היקר, כך וכך, קראתי את כתבת את הפרסום שפרסמתם, אבל היה איזה משהו בהתבטאות שלא לא מצא חן בעיניו, הוא כתב איזה הערה, לא על התוכן ההלכתי, אני חושב כמו על איזה כאילו שהיא התייחסות למדינה, שהוא דייק אותה יותר, רצו דבר דייקן שאין כדוגמתו. ואז הרב דרוקמן אמר לעצמו, אותו חיימקה, עורך עיתון זרעים, מי זה הרב צבי יהודה? מעולם לא שמעתי את שמו, שלח לו מכתב. אז הוא החליט לעלות אליו, לשמוע מי זה, תוך סקרנות, לדעת מי הרב ששלח לו את המכתב הזה. והוא סיפר לנו שכשהוא הגיע ולמד איתו, הוא נכנס בערב, ויצא ממנו ב-1-2 לפנות בוקר, מרותק כולו. הוא אומר, אני זוכר רק דבר אחד שאמרתי לעצמי, יש פה גאון עולם לא מוכר, לא מוכר. ואז לוועידת בני עקיבא, שהייתה באותו פסח באותה שנה, שנה אחרי זה, כאילו זה היה מיד אחרי יום העצמאות, הוא הזמין אותו לוועידת בני עקיבא. הוא מדי פעם קפץ ללמוד איתו ולבקר אותו וכדומה, וזה היה פעם ראשונה שהרב צבי יהודה הופיע בוועידת בני עקיבא. ומאז בני עקיבא משייכת את עצמה לרב קוק. מאז בני עקיבא משייכת את עצמה לרב קוק. ובעצם זה מה שגרם את החיבור. וכמובן אחר כך הוא בא ללמוד בישיבה, הוא הביא איתו עוד תלמידים שיבואו ללמוד אצל הרב צבי יהודה. וככה לאט לאט הישיבה יצאה כשהוא הכיר אותו על הראשונה. ישיבת מרכז הרב היו אולי 10 בחורים, 15. ובעקבות המפגש הזה יצא דבר שלא יאומן. תראו איזה התפשטות, תלמידים ותלמידי תלמידים, וכל המהפכה של תורת הציונות, תורת ארץ ישראל, התחילה באמת מהגילוי הזה של הכתבה בעיתון זרעים, והמפגש הזה שגרם בעצם לחיבור בין בני עקיבא לבין הרב צבי יהודה. שבני עקיבא פתאום הפכה להיות תלמידתו הגדולה, נאמנה, משתדלת. אז זה עוד סיפור שפה אני פוגש את הרב צבי יהודה ככה בימי חיי. אני אספר עוד סיפור אחד ככה מתוך לאחר זמן, לפני שהרב דרוקמן התחתן, אז יחד עם אשתו, עם הרבנית, אז הוא היה אז בידידות, בבני עקיבא, הם הלכו שניהם ללמוד עם הרב צבי יהודה. בילוי טוב לזוג לפני נישואים. הלכתי ללמוד עם איזה רב, שבת חברותה. מה, רב, אפשר ללמוד איתך? הוא, למדו איתו. ואז הרב דרוקמן היה צריך לנסוע לארצות הברית, אמו הייתה צריכה לעבור איזה ניתוח, אז בינתיים הוא הפך להיות השליח של בני עקיבא, ודי זה הוא פגש על הדרך, הביא לפה את הרב ולדמן, הביא עוד אנשים שעלו לארץ מבני עקיבא. והרבנית אמרה, אני לא אמשיך ללמוד עם הרב צבי יהודה לבד, אתה נוסע לאמריקה, מה אני אבוא ללמוד איתו חברותא לבדי? אז ארגנו עוד בנות שיבואו, ומזה התחיל השיעור שהרב צבי יהודה נותן לנשים, כל יום רביעי, גם נותן לנשים, פעם תשאלו את הרבנית עידית, תספר לכם, שם היא צמחה מתוך השיעור הזה. בני עקיבא ודאי גם הקימו את גרעין איתנים, אז גם שם היה עוד איזשהו הרב דרוקמן הקים את גרעין איתנים, ומזה התחילו אחר כך כל המדרשות, כל העניין הזה שנשים לומדות תורה, זה בעצם התחיל אצל הרב צבי יהודה. שם זה התחיל. מזוג שבא, זוג מבני עקיבא, שדכן הגדול, בני עקיבא, זוג שבא ללמוד איתו, ומזה אחר כך צמח השיעור לנשים, הקבוע של שנים על שנים על שנים, נשים שצמחו בשיעור הזה שהוא נתן לנשים. וההבנה שלו גם שהמהפכה האמיתית מתחילה מעולמם של נשים. הם יבנו אחר כך את היציבות, את הבניין. אז זהו, שאלות. עד כאן סימפרתי כמעט את כל מה שאני יודע. אבל זה באמת, באמת זה מדהים. אני לא למדתי אצלו אף פעם באופן ישיר, אבל אני אגיד לספר עוד סיפור אחד. אני זוכר את היום שבו התפרסם הספר אור לנתיבתי, שיצא, ולמדתי אז כבר בקוילל, פה לא רחוק, פה קרוב, ארץ חמדה, היום הוא עבר למקום אחר. והחברותה שלי, שגם הוא מאוד אהב את תורת הרב קוק, שמנו יחד חברותה הרבה שנים למדנו יחד, והוא הביא את הספר, הוא קנה את הספר ראשון. הוא בא עם הספר הזה לחברותה, ואני רואה שהוא אומר, זהו, אין יותר מה לחדש. הוא לא היה ב... זה באמת היה מדהים, כי אנחנו שנינו היינו אמונים על תורת הרב קוק. קראנו הרבה אורות הקודש ואורות, למדנו ככה בקריאה, קוראים. ותורת הרב קוק היא באמת מסעירה, היא מרוממת. אז הוא אומר לי, אם עוד חשבתי שנשאר לי משהו לחדש בעולם, בא הספר הזה של רב צבי יהודה, והראה לי שכבר הכל נאמר. זאת אומרת, בהערכה כל כך גדולה. אז אני אומר, תראה לי. אז אני פותח את הספר ואני אומר לו, על מה אתה מדבר? תסתכל איך הספר הזה בנוי. יש פסקה באמצע, והכל מסביב חלל לבן. ראיתם את זה פעם? תסתכלו, פעם הספר אור לנתיבתי שיצא. המון המון רווח, כאילו ממש, מי שפרסם פסקה, פסקה קטנה באמצע, לא צפוף. אני אומר, למה אתה חושב שישאירו כל כך הרבה רווח? בשביל הערות שתכתוב. זה משבית את הלימוד? ההפך. והתחלנו לקרוא איזה פסקה, ואתה אומר, תראה, וואו, זה מזכיר את זה, והוא לכתוב, התחלנו לכתוב, הערות מסביב. למה משבית? זה משבית את הלימוד? ואז היה דיון מאוד מעניין בינינו, והגענו למסקנה שתורת הרב קוק היא באמת איזשהו רף שצריך להיזהר לא לרדת ממנו. נורא קל לחזור אחורה 300 שנה לחסידות ולהגיד, חיה, יוצרת לנפש, הפרטיות, נכון? בתקופה של פוסט-ציונות, פוסט-מודרניזם, אז יותר קל להתחבר לתכנים שהם לפרטיות, שהם באמת נוגעים אל הפרט. יותר קשה להתחבר לתכנים שהם נפש האומה, שהם כללות האומה, זה יותר צריך מאמץ. אז אני אומר לו, תראה, מה שאני מרגיש מתוך הקריאה הזאת, שמעבר לרב קוק יש רק אפשרות אחת, רק נבואה. זאת אומרת, תורת הרב קוק הביאה אותנו למצב שאם אתה רוצה להגיד קצת יותר ממנו, יש לך שאיפות, גדלות כאלה, אתה רוצה להגיד משהו יותר, go ahead, תדבר. אבל תגיד דבר השם אמת, פתח את פיך ותגיד כה אמר השם, זה רק מה שיותר. עד נבואה זה הטופ. וזהו, אז הנה המפגש האחרון, כפי שתיארתי לכם הרב צבי יהודה. שאלות אם יש. זה נחמד, סיפורים פשוטים, לא. בגלל שקוראים לו רבנו, אז לא ספר עליו סיפורים. מה שאני לעשות, ספר סיפורים. אבל אני חושב שזה באמת, אם אני עוקב אחרי המפגשים האלה שלי, שהיו לי איתו, זה ממש מבית סבא, זה אחר כך בית אבא, בית חותני. הלימוד הפשוט, הלימוד, אפשר לדבר כמובן על התכנים כשלעצמם, כשאתה לומד את התוכן, שאתה מבין מה זה, וכמו שאמרתי, שהוא נפטר בפורים עם כל המשתמע, כאילו, זה פעם אמר מישהו ש... אני מלי אמרו את זה על... מלי החוזה מלובלין, אולי. לא, החוזה מלובלין, שהיה לו הרבה מסנגדים. אז הוא אמר איזה משפט, כשאני אמות, הם לא יוכלו לשמוח. הם לא יוכלו לשמוח. והוא באמת, הוא נפטר בתשעה באב. אז הוא כאילו, נא, כאילו, אתם רוצים לשמוח שהחוזה מלובלין מפיץ החסידות הגדול, מת, אתם לא תצליחו לשמוח, הוא נפטר. אז אני אומר שצריך הציוד הזה כל כך גדול, זה כל כך ענק, שמותו זה פורים. יום פטירתו זה פורים. זה פור. כל תורתו היא פורים, כל משנתו זה פורים, כל העומק של הגילוי מגלה תורת רבו, תורת הארץ, תורת הכלל. מזה התחלנו, מזה סיימנו, בעזרת השם, שנזכה לקבל נטפים ונטפי נטפים, עד שיהיה נהרות של דעת, בעזרת השם. ותזכרו מה שאמרתי לכם על הכותל, מתקרבים לכותל, בשם כל ישראל, ניגשים לאבנים אל מעבר, יוצאים משם כמו התהרות במקווה. את זה קיבלתי מהרב ציודה דרך הרב יוסף בדיחי. לילה טוב.